אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
פטנט רשום, הפודקאסט של קבוצת ארליך, עם מאיר פנסטר ואילן ריס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של קבוצת ארליך, פטנט רשום. שמי אילן ריס ונמצא איתי מאיר.
שלום אילן.
שלום מאיר פנסטר, מה שלומך?
שלומי מצוין, תודה.
איזה יופי, איזה יופי. למרות הימים שלנו הקשים, אנחנו עדיין פה ואנחנו מדברים על דברים מאוד מאוד מעניינים. והיום אנחנו רוצים בעצם קצת להדריך את המאזינים שלנו על איך להתממשק עם, מה נקרא, הנציג של הקניין הרוחני, עם עורך הפטנטים, גם אם הוא עורך פטנט, אם הוא ה-IP מנג'ר של החברה, או העורך פטנטים שלך, שחיצוני שאתה עובד איתו עם החברה, איך להתממשק איתו, איך לעבוד איתו, איך, מה לשאול אותו, מה לדבר איתו, לשאול אותו לשלומו, מה לעשות, מה לעשות איתו. זה מה שאנחנו רוצים היום לדבר איתו, לדבר עם, אנחנו נדבר בינינו, וקודם כל, בוא נגדיר. מה הוא עורך פטנטים?
פורמלית? לא. זה אחד שיש לו תעודה, אבל פרקטית,
okay.
עורך הפטנטים זה היועץ, לא סתרים, אבל היועץ שלכם והכתובת לכל נושא שקשור בנכסים לא מוחשיים. אלא אם כן יש לכם יועץ ספציפי לעניין, כמו מומחה ברנדינג או משהו כזה.
כן, ונכסים לא מוחשיים, לדוגמה...
לדוגמה רעיונות, לדוגמה סודות, לדוגמה פטנטים, או בקשות פטנטים.
והקניין הרוחני בכלל.
וכל דבר אחר שנופל תחת קניין רוחני.
כן.
אבל בוא נגיד ככה, אם אי אפשר לשים על זה מדבקה, אז זה נכס לא מוחשי, וזה קשור לקניין רוחני, ואתם צריכים לשמוע ולשתף עם העורך פטנטים.
כדאי מאוד.
לגמרי.
אוקיי, אז אני עכשיו שם את עצמי שנייה עליהם, מכנסיו, נעליו, כובעיו של, נקרא לו, האיש האחראי על הדברים הלא מוחשיים בחברה שלי, ואני...
רגע, יש לך כזה? זה כבר טוב.
הלוואי ויהיה כזה, אם לא אני, אני, אני המנכ״ל או יש...
או, בדיוק, הבעיה היא שלמרות שנכסים לא מוחשיים, זה יכול להיות 80% או 90% מערך החברה. יש הרבה חברות שאין אף אחד ספציפי שאחראי עליהם.
אבל רגע, רגע, 80-90% זה המון.
נכון.
אז למה אנחנו לא שומעים כל הכנסים על ה... שמדברים כל הזמן על איך לנהל חברה, חברה, סטארט-אפים וזה. למה אף אחד לא בא ומציר, חבר'ה, הקניין הרוחני הוא 80-90% של ערך החברה.
אז אם אתה הולך לרואי חשבון שמתעסקים ב-M&A, או שאתה הולך לרוחי פטנטים, אתה תשמע את זה. ואם תלך לאנשים שעוסקים בנדלן, אז אתה לא תשמע את זה.
או, כמובן, כי נדלן זה ערך מוחשי לחלוטין.
כן.
כן. אוקיי, אז למאזינים שלנו, פנינה, רבותיי, לכל הסטארט-אפיסטים הצעירים, הדברים הלא מוחשיים, יש להם משקל רב, 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 רב. אז צריך להתייחס אליהם בהתאם.
אני פשוט חייב להביא דוגמה.
כן.
הטלפון, האייפון, כשהוא מגיע לארצות הברית, מבחינה מיסויית, הוא שווה שליש ממה שאפל יכולים למכור אותו, וההפרש זה קניין רוחני. זאת אומרת, החומרה, הברזלים שיש בפנים שווים מה שהם שווים, אבל בלי הזכויות קניין רוחני של אפל אי אפשר למכור אותו. ולכן רוב הערך שנוסף לאייפון שלכם זה בגלל IP.
זה בא משם, זה בא משם. אוקיי, אז אני או אני או המנכ״ל, או האיש הקניין הרוחני, אם יש לנו מזל ויש לנו כזה, ואני הולך לפגוש את העורך הפטנטים בפעם הראשונה. אוקיי? נגיד והתזמון הוא נכון, כבר דיברנו בפודקאסטים הקודמים שלנו, על מתי הוא, נגיד מתי מגישים פטנט, מתי פונים לעורך הפטנטים, ונגיד והתזמון הוא מושלם, אין לנו בעיות תזמון. אז אני עלה לי את הרעיון שאני צריך ללכת לדבר איתו. אוקיי? אז קודם כל, מה אנחנו אומרים למאזינים שלנו? מה צריך לעבור בראש של אותו בן אדם לפני שהוא פוגש את עורך הפטנטים?
הכי חשוב לבוא לעורך פטנטים לדיאלוג. זאת אומרת, כשאתה הולך לרופא, אתה אומר, כואב לי, תעשה לי שיהיה לי טוב. אתה לא אומר לו, תעשה לי ניתוח כזה וכזה, טוב, יש כאלה שאומרים. אתה לא אומר לו, תן לי אנטיביוטיקה. כן, אם יש לך כאב גרון, ואתה מבקש אנטיביוטיקה, ובעצם זה סרטן הקיבה, זה יכול להיות מאוד לא נעים. אז גם עורך פטנטים, תקיים אותו דיאלוג. העורך פטנטים צריך להבחן את מה שאתה צריך, ולקיים איתך דיאלוג, כי לבד הוא לא יודע מה אתה צריך, פה עורכי פטנטים הם שונים מרופאים, ואחר כך צריך להחליט ביחד עם מה שעורך פטנטים יודע לעשות, זה מה שהחברה רוצה לעשות.
אבל זה קצת נוגד לבעצם מה שקורה באמת במציאות. במציאות, אנחנו יודעים את זה, מגיע לקוח, אומר לי, אני רוצה שתעשה לי א', ב' וג', ותעשה את זה אתמול. אוקיי? בדרך כלל, כן. כי זה מתפרסם מחר. אבל תמיד באים עלינו כבר עם אני יודע מה הכי טוב, תעשה לי, זה המוצר שאני מחפש, זה המוצר שאני רוצה. זה מה שבדרך כלל קורה.
נכון.
אבל אנחנו אומרים לא.
אנחנו אומרים לא, ובדיוק בגלל זה אמרתי שהדבר הכי חשוב זה לבוא לדיאלוג. מה שקורה, הרבה אנשים מתייחסים לקניין רוחני בתור זבנג וגמרנו. וחוץ מזה אולי הם גם קצת מפחדים מקניין רוחני, זה מסובך, זה אזוטרי. אז הם רוצים לגמור עם זה. אז הם מחליטים שהם צריכים, הם מחליטים מה הם צריכים, לרוב בלי מושג ירוק על מה אפשר לעשות ומה עדיף לא לעשות, והולכים לעורך פטנטים ואומרים לו, יאללה, תעשה את זה, כמה זה עולה, מי הכי זול, תודה רבה, להתראות.
אז בעצם מה שאתה אומר, עורך הפטנטים הוא לא ה-one night stand, אלא is a long term relationship.
לגמרי.
שצריך להשקיע בו ולעשות לו. טוב, כמובן אני אכין אותי מראש, אוקיי? כי עכשיו אנחנו רוצים קצת, בואו נחדור פנים, אוקיי, אז בחרתי, אני מגיע לעורך הפטנטים שלי ולעשות דיאלוג, אוקיי? אבל אני הבנתי, אני מבין עכשיו את רור, איש מהחברה, שאני לא יודע מה להגיד לך, אוקיי? כואב לי, מה לא כואב לי? אני לא יודע, כשאני בא לדוקטור אני יודע כואב לי. אבל כשאני בא אליך, לתחום האזוטרי של קניין הרוחני, אני לא יודע בדיוק מה לשאול אותך.
אוקיי, אז קודם כל, עצוב להגיד, הרבה אנשים מגיעים לעורך פטנטים, כשכבר כואב להם. הם עומדים בפני השקעה, והמשקיעים אמרו, הפטנטים שלכם לא טובים. או שהם קיבלו מכתב בדואר שאומר, אתם מפרים פטנט, תנו לנו הרבה כסף, או שזה הסוף שלכם. או פתאום מישהו בא להם הביתה, לקח להם את הסודות והלך ומתחרה בהם.
כן, זה תזמונים רעים.
והרבה פעמים זה הפנייה שבאים לעורך פטנטים. לפעמים הפנייה היא פנייה אינסטינקטיבית. המצאתי משהו, נלך לעורך פטנטים. או יש לי סטארט-אפ, אני חייב IP, מחשבה נכונה.
נכונה, שניהם.
אז אני חייב את הפטנט הזה, מחשבה לא נכונה. ואז אתה הולך לעורך פטנטים ואומר, כואב לי, אני צריך, אני רוצה. ולכן, התרופה הראשונה באמת זה להגיד, תבוא עם דיאלוג. עכשיו, למה דיאלוג? כי קניין רוחני זה יכול להיות, אם אתה תרשה לו, נכס אסטרטגי של החברה. לא רק בגלל שזה מכסה הרבה מאוד מערך החברה, בדרך אגב, יש ויכוחים מה זה קניין רוחני, והאם זה 90% או רק 30%, אולי רק 10%, אולי רק השומר ששומר על ה-90%. זה לא כל כך חשוב לדיון שלנו. מה שכן חשוב, זה מבחינת עלות תועלת, מה שאפשר לעשות בכלים של קניין רוחני, יש לזה ערך אסטרטגי ממשי לחברה, ואם עושים את זה לא נכון, אז יש אנטי ערך.
לא, אנטי ערך זה לא טוב.
אנטי ערך זה לא טוב.
זה ממש לא טוב.
בדיוק.
אוקיי, אז אנחנו רגע, אנחנו עכשיו נעבור על כמה שאלות שאנחנו ממליצים למאזינים שלנו, אני שואל את עורך הפטנטים, אני שואל את השאלה, ואז אנחנו קצת נדיין בכל אחד מהם, אוקיי?
אולי אני יכול להתחיל משאלה לא לשאול את עורך הפטנטים?
בטח.
אוקיי. אל תשאל את העורך פטנטים, האם אני יכול לקבל פטנט? כי מה התשובה?
בטח שכן.
בדיוק.
השאלה היא על מה?
בדיוק.
ושאלה איך זה יעזור לך, שאלה.
בדיוק. זאת אומרת, אם תשאלו אם אפשר לקבל פטנט, התשובה תהיה כן, כי זה המקצוע שלנו. וזה נדיר שאנחנו לא מצליחים לקבל פטנט, אבל האם אני יכול לקבל פטנט טוב? האם התועלת יותר גדולה מהנזק? כן, כן, יכול להיות גם נזק. האם אפשר לעשות משהו יותר טוב עם הכסף? זה שאלות חשובות.
כן. אז אני, אנחנו נעשה את המשחק על הסימולציות, זה אני עכשיו מגיע, לאורך הפטנטים שלי. שלום, מאיר, שלום.
שלום.
שלום, שלום. אז באתי לך, אנחנו רוצים לדבר קצת על הקניין הרוחני שלי, ואנחנו, סיפרתי לך, טו-טו-טו-טו-טו, מה החברה שלי עושה, מה המוצרים שלי, מה כל, מה כל, מה כל, מה כואב לי, מה לא כואב לי. ואז אתה מציע לי X, ואז אני שואל אותך, למשל, איך הדבר הזה שהצעת לי עכשיו, אם זה פטנט, אם זה זה זה, יכול לעזור לי בחברה.
אז הנקודה הזאת היא סופר קריטית. מכיוון ש-IP זה נכס אסטרטגי, אנחנו רוצים להשתמש בו בשביל לקדם את המטרות האסטרטגיות, בסדר, גם הטקטיות, אבל קודם כל האסטרטגיות של החברה. וקראתי מאמר לא מזמן, כן, יש מאמרים בתחום ה-IP, שוולבו עשו שינוי במדיניות ה-IP שלהם, ואחד מהשינויים היו שהם כותבים פטנט בתנאי שאפשר לקשור את הפטנט הזה לערך הכלכלי שהוא נותן לחברה, ולמטרות האסטרטגיות שיש לחברה.
איך אתה יכול לתת אבל מראש שזה יעשה לך כסף?
מה זאת אומרת?
אז אני אומר, זה מה שהמאזינים שלנו שאלו. איך אתה עכשיו יכול לדעת שהפטנט שאת עומד לכתוב היום יעשה לך רווחים בעוד 5 שנים?
אוקיי, אז קודם כל הפוך. אם אתה לא יודע לעשות את זה, למה אתה משקיע כסף בפטנט? בגלל שמישהו סיפר לך שפטנטים זה חשוב? אז נתחיל מהנקודה הזאת. יכול להיות שאתה מגיש את הפטנט פשוט כי המשקיע מצפה לראות פטנט. ואז מה המשקיע יעשה? ייתן לך כסף. אז זה קל, נכון? ואז השאלה תהיה איזה פטנט המשקיע רוצה לראות. כמובן שאנחנו צריכים בו זמנית גם לעשות את מה שהלקוח רוצה, והמשקיע הוא לקוח של החברה שלך. אבל אנחנו גם, לא כל כך ברור. אתה יודע, כל חברה יש לה 2 לקוחות, אלה שקונים את המוצר ואלה שקונים את החברה.
נכון.
יש גם, כל משקיע יש לו אינטרסים שונים, בטח בשלבים שונים של החברה. אז כשחושבים על IP וחושבים ל-20 שנה, צריך לראות את כל המטרות.
יש לנו, יהיה לנו פודקאסט בנושא הזה.
אני בטוח.
כן.
בכל מקרה, התשובה לשאלה שלך זה שאם אני מחפש השקעה, אז אפשר לכתוב IP שמתאים להשקעה. וזה לא רק לכתוב IP, זה גם לקנות IP, זה גם להסתיר IP, זה גם לוודא שיש לך מה שנקרא freedom to operate, שאתה לא מפר פטנטים של אנשים אחרים, זה גם לחקור את ה-IP של המתחרים, בשביל לראות מה קורה בעתיד, ובוא נשים את כל זה בצד.
כן, אבל זה משתלב לי טוב עם השאלה הבאה שאתה רוצה.
אני לא גמרתי לענות לך. שאלת שאלה מצוינת, אני דיברתי על המשקיע, המשקיע זה בעוד שנה.
אוקיי.
יפה. בוא נגיד שאני מתכנן לצאת עם מוצר.
כן.
ואתמול פנה אליי מישהו עם מוצר, והמוצר שהוא פנה אליי מאוד נחמד, אני לא יכול לספר מהו, אבל הוא מוצר מאוד פשוט.
אוקיי.
פשוט זאת אומרת שאפשר, כל אחד יכול בבית, לא צריך להגזים, באיזה בית מלאכה קטן, לייצר את המוצר הזה.
אוקיי.
אוקיי. ואז השאלה הייתה, האם אפשר לכתוב פטנט? זה הפוך. אם אתה תצא עם זה, וזה יהיה מוצר מגניב, אז כולם יעתיקו אותו. ואז אני יודע שבעוד 5 שנים, אם אני לא אעשה כלום, המוצר יהיה להיט, והממציא יישאר בלי כלום.
אז כותבים פטנט.
אבל עכשיו אני יודע למה אני כותב את הפטנט. אז בוא נשאל את השאלה הבאה, מה אני אעשה עם הפטנט? כבר היום אני יכול להגיד, וקיימנו על זה דיון, יש לי פטנט, את מי אני אתבע?
קצת בקטנה דיברנו על זה.
אוקיי. אז האם אני יכול לתבוע כל בית מלאכה קטן? האם אני יכול לתבוע כל משתמש מעתיק? לפעמים אני לא יכול להגיש פטנט. אבל יכול להיות שעדיין שווה לי להגיש פטנט מסיבות אחרות. עצם העובדה שאני כותב על זה פטנט רשום, ימנע חלק מהמעתיקים. אנחנו נדבר על זה, אוקיי?
כן.
אז אני יכול קודם כל להגיד לך מה הנזק אם לא יהיה פטנט. ואז אנחנו נשאל, איפה להגיש את הפטנט? רק בישראל? אולי גם בתאילנד?
סין.
סין זה מדינה גדולה, קל למצוא סיבות למה להגיש.
כן.
אוקיי? עכשיו, אם אתה לא מסוגל להסביר לי איך הפטנט הזה יהפוך לכסף בשבילך בעוד 5 שנים, הבעיה זה לא אצלי, הבעיה זה אצלך. למה אתה עושה פעולות עסקיות בלי הצדקה?
אני, לפעמים על 5 שנים זה קנינה קצת, לוולבו יש להם אולי כבר קצת היסטוריה, ואז הם קצת יודעים לנבא מה קורה, יש להם איזשהו מדד. בתור סטארט-אפ שאין לי עבר, יש לי רק עתיד, אז אני, יש לי דברים, העולם שלי הוא קטן, הראייה שלי היא מצומצמת, אז אני רואה מוצר, אני רואה את השירותים שאני נותן.
מעולה. אז זה טוב שבאת לעורך פטנטים, שקצת יכריח אותך להרים את הראש ולהסתכל כמה שנים קדימה.
כן.
זה שירות מאוד מאוד חשוב שעורך פטנטים יכול לתת לך.
ותקווה.
כן.
כן. וזה, קודם השיחה שלנו הביא אותנו רק כן לשאלה הבאה שאני רוצה לתת למאזינים שלנו, שצריך לשאול את עורך הפטנטים, זה איך אני משמר על ה-IP שלי, כדי שהוא יהיה aligned, הוא יהיה מכוון וצמוד לדרישות שלי. כאילו, לדרישות של העסק שלי, הרי העסק שלי יש לו זמן, אני נתון ביציר הזמן.
יפה.
אז איך אני שומר על ה-IP שככה...
אז בוא באמת, אנחנו מכירים חברות, כמו למשל יוטיוב. יוטיוב לא התחילה בתור חברת וידאו שרינג.
אלא?
בתור חברת דייטינג. אתה מלא וידאו של עצמך, מחייך, מנגן בכינור, משחק עם החתול. ואז הם עשו פיבוט.
את זה לא זכרתי שהם היו שיחת דייטינג, דייטינג אפ.
וטוויטר, אני בכלל, אתה יודע, הם לא התחילו בתור חברת מסג'ינג. היה איזה משחק, והמשחק לא הלך. אז הם שאלו את העובדים, מה אתם מציעים שנעשה? אחד מהעובדים אמר, מערכת המסג'ינג שיש לנו בפנים, הכל מהאינטרנט כמובן. בוא נשתמש בה. ואז אמרו, אוקיי, נהפוך להיות חברת מסג'ינג.
מסג'ינג, אוקיי.
טוויטר. אז אנחנו מצפים שחברות סטארט-אפ יעשו פיבוט. דרך אגב, הפיבוט האהוב עליי, זה חברה שקוראים לה אפימטריקס, שהם רצו להדפיס חלבונים, לא הצליחו, אבל גילו שהם יכולים להדפיס DNA בליטוגרפיה. ואז מחברה שמייצרת חלבונים ייחודיים, הם עברו לחברה שעושה בדיקות DNA. Okay. כל הבדיקות DNA שאנחנו מכירים, אפשר לעשות בטכנולוגיה שלהם.
אנחנו מכירים.
אוקיי? Okay? אז אני מאוד אוהב את הפיבוט הזה. אבל מה שמשותף לפיבוטים, זה שאתה לא יודע מראש לאן אתה הולך. אז זה אומר שאם היית מגיש את ה-IP, והולך לישון, או עורך פטנטים הולך לישון, בעוד כמה שנים מה היית מגלה? אין קשר. בוא ניקח רק את הסיפור של יוטיוב. בוא נגיד שכשיוטיוב התחילו, אז נגיד, כן, אין לי מושג, לא בדקתי, הגישו שני פטנטים, דרך אגב, אני אומר, הגישו פטנטים, זה יכול להיות קניין רוחני מסוג אחר, למשל סודות מסחריים, או תוכנה שמוגנת בזכויות יוצרים, אני אומר פטנטים, כי קל לי. היה להם שני פטנטים, אחד זה איך עושים מאצ'אפ, והשני זה איך בקלות מעלים וידאוים לענן. לא שבדיוק היה ענן אז. אוקיי.
אוקיי.
אז אחרי 3 שנים, הפטנט הראשון על הדייטינג, שהוא הלב של החברה, כבר לא שווה כלום, כי החברה לא עוסקת בזה. אבל הפטנט שקשור באיך מזיזים וידאו מהר ובקלות ממקום למקום, פתאום נהיה מאוד רלוונטי.
כן.
אוקיי.
אז טוב, רגע, אז אתה אומר שאנחנו אומרים, שלאורך ציר הזמן צריך באופן, כמו שאמרנו, long-term relationship, לפגוש את עורך הפטנטים ולשאול אותו, האם ה-IP שלי עדיין, קודם כל, אתה צריך לדעת, אני בתור הבעל החברה צריך לדעת שה-IP שלי הוא עוזר לי ומגן לי, ואם לא, אז איך אנחנו, איזה IP חדש אנחנו צריכים לייצר, לשמור, להגן, כדי עדיין להיות
כן.
מוכוונים.
אז, יועץ IP בכיר אמר לי באינטרנט שלשום, שהמפתח הוא קודם כל לדעת למדוד את הקשר בין הקניין הרוחני לבין המטרות העסקיות. ורק אחר כך לעשות את הדברים האחרים. הוא אומר, אם אתה יודע לעשות את זה, אתה כל כך קדימה שחבל לדבר על זה. אוקיי?
כן.
אני לא מזכיר את שמו פשוט. זה קשה לבטא ואני לא יודע אם הוא מוכן, אבל הנקודה היא כזאת. ה-alignment הוא קריטי, ובמקרה של אחד על אחד, ה-alignment קורה בראש שלך, אילן. לא בראש לאורך פטנטים. כשהפאונדר של החברה מדבר עם משקיעים, והוא מציג להם את ה-IP, אז הוא צריך להיות מסוגל להגיד להם איך ה-IP יעזור לו. כשהוא יושב מול הבורד, והוא מספר להם את התוכניות האסטרטגיות שלו לחברה, אנחנו נעלה וידאו, ואז גוגל יקנו אותנו במיליארד וחצי דולר, ונהפוך להיות אחד מהסרצ' אנג'ינים הגדולים בעולם. אוקיי? כשהוא עושה את זה, אצלו בראש הוא צריך לשאול את עצמו, איך ה-IP שיש לי, או שיכול להיות לי, או שמחר אני אדבר איתו על האורך פטנטים, עוזר לי להשיג את המטרות האלה. עכשיו, ברור ש-IP זה לא הכלי היחיד שיש בעולם.
נכון.
אבל הוא מאוד גמיש, וחבל לו להשתמש בו.
לגמרי. עכשיו אנחנו רוצים, אני הולך להעלות את השאלה, אחת מהכואבות יותר, זה, ואנחנו, אנחנו ממליצים את הלקוחות שלנו, כן, לשאול אותה, זה, האם לשלם את הכסף, או להרוג את ה-IP? שזה שאלה קשה. כי אנחנו עכשיו בשלב מאוחר יותר, השקענו כסף, רשמנו פטנט, הוא נמצא כרגע בבחינה, ואז אני נמצא במצב שהאם לשלם עוד כסף על זה, או פשוט לתת לו למות. לא לפחד לשאול את עורך פטנטים את השאלה הזאת.
אז אני אולי רוצה, אתה אומר שאתה שואל אותי, לרוב כן. זה הפוך. כאילו, כשהעורך פטנטים יוצר קשר עם הלקוח, כאילו, הלקוח יוצר קשר עם עורך פטנטים, הבנו. אבל כשקורה משהו בעולם ה-IP, אז העורך פטנטים יוצר קשר עם הלקוח. וחוץ ממקרים בודדים, הפנייה בעצם אומרת, או שתשלם עוד כסף, או שתוותר על זכויות. זכויות קניין רוחני.
אני לא רוצה לוותר.
בדיוק, על זה זה בנוי. אתם יודעים שאולי לא, אבל קניין רוחני זה דרך בשביל המדינה להרוויח כסף. גם בשביל עורכי פטנטים, אבל גם בשביל המדינה. אז זה בנוי ככה, שקשה לך לוותר. אז קודם כל צריך לדעת שכל שיחה עם עורך פטנטים זה כסף מול זכויות.
זה okay? עצוב, זה קשה.
אז זה קודם כל.
קשה, כן.
עכשיו, מנכ"לים, התפקיד שלהם לקבל החלטות קשות. אחד מהסיבות שקשה לקבל את ההחלטות האלה לקניין רוחני, כי אנחנו לא יודעים מה נמצא בעתיד. וקניין רוחני זה אחד מהדרכים שלנו להשתלט על העתיד. אם יש לי, כמה פעמים קרה לנו שיש לנו חברה והם החליטו להגיש פטנטים, ויש המון כסף בשאלה באיזה מדינות להגיש, והם החליטו להגיש פטנט בארצות הברית ובאירופה, והחליטו לא להגיש בסין. ואז אחרי 4 שנים הם באים ואומרים, וואו, מגיע להם משקיע סיני, אני חייב פטנטים בסין. אופס.
מאוחר מדי.
והפוך.
הגשתי בסין, אני מזבזתי הרבה כסף, אבל עכשיו...
ומה לעשות? התשובה היא, אם אתה יודע לא מה אתה בטוח תעשה עם ה-IP, כי אתה לא יודע, אבל מה אולי תעשה, ואתה יודע לשים לזה ערך, אתה יכול להגיד ככה, אני חושב שזה שיהיה לי קניין רוחני בסין, יהיה שווה לי $20,000 אם יגיע משקיע סיני. יש 50% סיכוי שיגיע משקיע סיני, אז זה שווה לי $10,000. אוקיי, אני מוכן לשים $10,000. אני טיפה מקצין את ההחלטה, אבל היא לא עד כדי כך מוקצנת, בסוף מדובר בכסף ומדובר בהחלטות. הרבה פעמים אני שואל לקוח, לא אם אתה רוצה סין, כי קשה לענות על השאלה הזאת, אני שואל אותו, מה לדעתך ייתן לך יותר ערך? להמשיך בסין או להגיש פטנט חדש לחלוטין על הפיצ'ר הזה שהחלטנו בינתיים שהוא לא מספיק חשוב בשביל להוציא את הכסף? אוקיי? זו החלטה שיותר קל לקבל, ולפעמים, לפעמים, בטח בחברת סטארט-אפ, חברת סטארט-אפ צריכה להראות הקטנה באי-ודאות. אז אם אנחנו במדיקל, אז צריך להיות לך פתרון שעובד טכנולוגית, שעובד קלינית, ושעובד בשוק. אז בוא נגיד שהגשנו כבר פטנט, וזה פטנט מעולה. עכשיו מגיע לקוח עם המצאה, חבל על הזמן. מה עדיף? להגיש עוד פטנט על המצאה חבל על הזמן, או לעשות ניסוי בחיות, או בבני אדם, ולסגור את הפינה הקלינית. בדיוק.
בדיוק.
אבל אנחנו צריכים להבין שבחברת סטארט-אפ, התקציב הוא רב בין כולם.
נכון, נכון מאוד. יש לנו זמן מאוד קצר, האמת שהזמן שלנו כמעט נגמר.
אתה רוצה לקבל זכויות או לשלם כסף?
אני תמיד מעדיף לקבל את הזכויות, לא להרוג אותם. אני לא אוהב להרוג את הילדים שלנו, אני קורא להם ילדים. אז רק אנחנו נעלה ככה להעביר קצת את השאלות שאנחנו לא נצליח כל כך לדבר עליהן, אבל חשוב לזכור אותן. דבר ראשון זה, העורך הפטנטים, הוא מתעסק בקליימס, בתביעות של הזה, בזמן שאני המנכ״ל מתעסק במטרות של החברה.
אז אני אגיד על זה רק משפט אחד.
אחד.
רק משפט אחד. מאוד קל לשני אנשים, שהם שניהם טכנולוגים, לדבר על מה שנחמד, שזה הטכנולוגיה המדהימה שהבן אדם המציא.
כן.
אבל התפקיד של העורך פטנטים זה להגן. ובצד השני של המתרס, לפעמים המנכ״ל מאוד חשוב לו להיכנס לפרטי ה-IP, אז הוא רב עם העורך פטנטים על כל מילה שכתובה בתביעות. עכשיו, אני לא אומר מה לעשות ומה לא לעשות, אבל צריך לזכור את החוזק של כל אחד. חייב להיות תקשורת, אבל עורך הפטנטים הוא אחראי על ההגנה, והחברה היא אחראית להגיד למה היא צריכה את ההגנה, מה היא תעשה איתו, ועם מה נקבל אותו עם הטכנולוגיה.
כן, אוקיי. שתי שאלות אחרונות שאני רוצה לתת למאזינים שלנו. שאלה ראשונה שצריך לשאול את העורך הפטנטים זה, האם כל התהליכים הנדרשים להגנה על הקניין הרוחני שלי הם במקום?
בחברה, בחברה.
בחברה, כן. כן? זאת אומרת, לשאול אותו, האם זה ה-IP שלי? אז צריך לשאול את עורך הפטנטים, תגיד לי, זה ה-IP שלי. האם בחברה שלי כל התהליכים האלה עובדים? אז אני...
בסדר, התשובה היא לא.
התשובה היא בדרך כלל לא. וזה איזשהו דו-שיח שצריך לעשות, ועורך הפטנטים צריך להנחות את אותי, ואת את המנכ״ל של החברה, ומה לעשות כדי להעמיד את אותם תהליכים. בשאלה האחרונה, שהיא לא שאלה קטנה בכלל, צריך לשאול את העורך הפטנטים, כמה ומתי באיזה סוג של קניין רוחני חשוב לחברה שלי ולמטרות של החברה שלי. אוקיי? זה...
צריך לשאול את זה כל יום מחדש.
כן.
טוב, פעם בשלושה חודשים.
כן, אז זה שאלה שסופר כבדה, סופר חשובה, ואנחנו ממליצים בחום לכל המאזינים שלנו שזה יישב להם פה מאחורה.
ולכי חשוב, דיברתי עם העורך פטנטים, אל תיתנו לו לעבוד לבד. תמשיכו את הדיאלוג. תקיימו פגישות רגילות שבו אתם בודקים מה ולמה ואיך, אפילו אם הן מאוד קצרות, אחרת מאוד מהר, הקניין הרוחני ילך לכיוון אחד, והחברה לכיוון אחר, ו...
חבל. אבל לא, אבל בנימה אופטימית זאת, שאנחנו מקווים שהמאזינים שלנו כן ילכו לדבר עם המאזינים שלנו, עם האורחי הפטנטים שלנו, אנחנו אומרים לך תודה, מאיר.
בבקשה.
על החוכמה, ותודה לנועה שפיר, הטכנאית שלנו, שבלעדיה לא היינו היום, ותודה למאזינים שלנו, ושיהיה לכולנו המשך יום נעים.
פטנט רשום, הפודקאסט של קבוצת ארליך.